אנחנו בעצם מתחילים עכשיו את הדיון בגמרא על המקורות לדין שליחות. עד עכשיו ראינו במשנה את הדינים של שליחות של הבעל ושל האישה ושליח שעושה שליח, ובחלק הראשון של, חוץ משיעורי המבוא, בחלק הראשון של הגמרא את מצווה בו יותר מבשלוחו. דיברנו על זה שמצווה בו יותר מבשלוחו לא מדבר דווקא על השליחות, אלא על עשיית מצוות על ידי מישהו אחר, בין אם זה נעשה בשליחות ובין אם לא, כמו בהכנות לשבת, מחריחישה ומלאך שיבוטה, שאלה דברים שבפשטות לא נעשים על ידי שליח, זה איזשהו סוג של מעשה קוף, אבל עדיין יש ערך שהאדם יעשה את זה בעצמו ולא על ידי מישהו אחר. בשלב הבא של הסוגיה, הגמרא מדברת על שליחות, זאת אומרת מקורות לדין שליחות. וזה מתחיל את סוגיית שליחות שנמשכת פה כמה דפים. אז אני רוצה לגעת במקורות לדין שליחות שמופיעים פה בזה אחר זה. יש פה גירושין, ואחרי זה קידושין, ואחרי זה תרומה וכן, ומעילה ושחיטת פסח וכל מיני דברים מן הסוג הזה. כל אחד מהם מעורר איזשהו היבט ספציפי, אבל לפני שאנחנו נכנסים להיבטים ספציפיים של כל אחד מהמקורות, אני רוצה היום לעסוק באיזושהי הסתכלות על המבנה הכללי, המבנה הכללי של הסוגיה. בעצם הגמרא בהתחלה מביאה, שואלת, כן, שליחות מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שיש בכלל את דין שליחות, ואז היא מביאה את ה מקור מגירושין. אוקיי? עכשיו, המקור מגירושין בעצם מדבר על שליחות בגירושין. נכון? עכשיו, אנחנו במשנה מדברים על קידושין. השאלה היא למה מקור לשליחות בגירושין מהווה תשובה לשאלה מאיפה אנחנו יודעים שליחות בקידושין. אז לזה נגיע עוד מעט, אבל רק כמה הערות על פסוקים מגירושין. אוקיי. אז בפסוקים כתוב ככה, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצב הערוות דבר, וכתב לספר כריתות ונתן בידיו ושילחה מביתו. יצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. כן, הפסוק הזה שכתב לספר הכריתות ונתן בידיו ושילחה מביתו, שזה הפסוק הכי נדרש בתורה. זאת אומרת, כל מילה פה זה סוגיות שלמות, בעיקר מסכת גיטין, אבל לא רק, כל מילה. וכתב לה ספר כריתות ונתן, כל מילה ומילה בפסוק הזה, זה הררי סוגיות. ממש, אני חושב שזה הפסוק הכי עמוס בתורה, בדרשות. פרשת ברשי, מה יש? אני מדבר על דרש הלכתי. כן. דרשים אגדיים לא ננעלו, כל אחד הוא אומר מהגיגי ליבו. זה לא... אני מתעסק עם דרוש אגדה. דרוש אגדה זה וורטים. אני מדבר על מדרשי הלכה. ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, כן? מגרש אותה הראשון, ואז היא ניסית למישהו אחר. הוא שנאה, האיש האחרון, וכתב לספר כריתות ונתן בידיו ושלחה מביתו. הוא מגרש אותה השני, או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאישה, או שהוא מת, שגם זה בעצם איזשהו סוג של גירושין. אז אנחנו רואים גם בפסוק הראשון, שהיא מתגרשת מהבעל הראשון שלה, כן, זה הגירושין שלה מהבעל הראשון, אז כתוב, וכתב לספר כריתות ונתן בידה, ושילחה מביתו. ואותו דבר גם גירושין מהבן אדם השני. כתב לספר כריתות, נתן מידה ושילחה מביתו. למה צריך את ה... לא את הכפילות של הפסוקים אני מדבר עכשיו, אלא את הכפילות בפסוק של לכתוב ספר כריתות ולשלח אותה מביתו. אז לאור מה שדיברנו בשיעורי המבוא, נדמה לי שההסבר הפשוט זה שיש הבדל בין לכתוב ספר כריתות לבין לשלחה מביתו. הרבה פעמים זה נעשה ביחד, אבל באופן עקרוני, גם אם נותנים לאישה גט, הגט הזה עושה שתי פעולות שונות. פעולה אחת זה לפרום את קשר הנישואין, זאת אומרת לפרק את הבית שנוצר פה, והפעולה השנייה היא משפטית, זאת אומרת לנתק את הזיקה המשפטית בין הבעל לבין אשתו. דיברנו על זה שבדרך הלוך כשבונים את הבית, אז יש את הקידושין שזה האקט הלכתי משפטי, ואחרי זה יש את החופה או בעצם את תחילת החיים ביחד, שזה מה שיוצר את הנישואין, זה מה שהיה גם לפני מתן תורה, במובן הזה זה לא השתנה. בדרך החוצה, בדרך כלל, זה קורה במכה אחת. אתה נותן גט, והגט עושה את שתי העבודות. גם מפרק את הבית, וגם מנתק את הזיקה המשפטית. אבל ראינו שיש כל מיני מצבי ביניים. משעה שנתן עיניו לגרשה, שוב אין לו פירות, אומרת הגמרא בדף י"ז בגירושין, בגיטין. או לא יכול לבוא עליה. היא גרושת הלב, או כל מיני דברים, לא, לא, הרשב"ם ורשש מאיר, כן, שרשב"ם אומר שלא יורש אותה ולא מתאמה לה, זה כבר דיני דאורייתא. אז דיברנו, יש כל מיני השלכות לעניין הזה, שבעצם משעה שהבעל נותן עיניו לגרשה, התפרק הבית. הוא בעצם הם כבר לא חיים יחד. והמצווה בגירושין, דיברנו על זה שבחינוך רואים שיש מצווה בגירושין, למרות שלכאורה זה רק פרוצדורה, אבל המצווה בגירושין זה גם לשחרר את הזיקה המשפטית, זאת אומרת שלא יישאר מצב שאין לכם בית, אבל עדיין האישה כבולה בזיקה משפטית, כמו שאנחנו מכירים מתופעת מסורבות הגט. תופעה של מסורבות גט בעצם, הבעל עובר עבירה על מצוות גירושין, הוא מבטל עשה של מצוות גירושין. בגלל שבשעה שהבית יתפרק, כי כבר לא חיים ביחד, זה בעצם גרושת הלב, זה מה שנקרא, אז אתה כבר צריך לשחרר אותה. אתה צריך גם לנתק את זיקת הקידושין המשפטית. ולכן בעצם ראינו שלשלח את האישה מביתו, זה הגירושין שלפני מתן תורה. גירושין שלפני מתן תורה, כמו שלפני מתן תורה אדם היה מכניס אותה לביתו, זה בעצם היה נישואין, לשלח אותה מביתו זה הגירושין. עכשיו התורה, כשניתנה התורה, היא הוסיפה עוד נדבך או עוד קומה משפטית. קידושין בהלוך, ספר קריטות בחזור, בפירוק. אוקיי? אני חושב שזה הפירוש הפשוט לכפילות שיש כאן. לכתוב ספר קריטות ולתת בידה, זה ניתוק הזיקה המשפטית. ושלחה מביתו, זה פירוק הבית. אוקיי? זה בדיוק הכפילות הזאת, זה מופיע גם בפסוק הראשון, וגם בפסוק השני. למה יש לשני הפסוקים? בפשטות זה לא קשה, מה שיש לשני הפסוקים זה בגלל ש... אז זה מדובר, כן, יש בעל ראשון, יש בעל שני, אז צריך לתאר פעמיים שהאישה מתגרשת, אוקיי? אבל הכפילות בכל אחד מהפסוקים של לכתוב ספר קריטות ולשלוח אותה מביתו, זאת הכפילות שעליה אני מדבר. במלבים, פה במקום, מצאתי שהוא עמד על הדברים האלה, ושילחה מביתו, אומר המלבים, מיותר, דמידי כתב, וכתב לספר קריטות וגומר, שמה מינה שנתבטל הקשר שביניהם, ואחר כך, והייתה לאיש אחר. כן? זאת אומרת, השילחה מביתו מיותר, למה? כי אם הוא כותב לספר קריטות, התבטל הקשר ביניהם, עכשיו היא יכולה ללכת להינסה לאיש אחר, למה צריך בשילחה מביתו? אז הוא אומר, אלא למדרש, זה בא לדרשה, דאף אם נתן לספר קריטות, צריך גם לשלחה מביתו. עכשיו אני יוצא רגע כאן. עד כאן היה אפשר להבין את זה ממש כמו שאמרתי קודם, נכון? זאת אומרת, חוץ מזה שאתה מנתק את הזיקה המשפטית, אתה גם צריך לפרק את הבית, או להפך בעצם, בדרך כלל זה הפוך. אם אתה מפרק את הבית, אתה חייב גם לנתק את הזיקה המשפטית. זאת אומרת, אתה צריך להתנתק לגמרי, זה מה שנקרא קריטות, זאת אומרת, שתהיה קריטות מלאה. אבל המלבי מוסיף, וזה נראה שהוא לא התכוון למה שאני אומר, אומר, והוא הדבר שאומר, שנותן לה הספר בתורת קירושין. המלבי מבין שהכוונה ושילחה מביתו זה כשאתה נותן לה את הספר הקריטות, את הגט, אתה צריך להגיד לה, זה גיטך, או אני מגרש אותך בגט הזה. וזה נקרא ושילחה מביתו, אתה צריך להספיר או להגיד מה עניינו של מתן הגט. עכשיו, איך שאני אמרתי קודם, זה לא ככה. מה שאני אמרתי קודם, זה באמת שתי פעולות שונות. אחד זה מתן הגט כולל האמירה, זה וכתב לספר קריטות ונתן בידה, והשני זה ושלחה מביתו, שפשוט לפרק את הבית. אוקיי? אבל הדיוק הזה בפסוק, שיש פה באמת כפילות שטעונה הסבר, זה כבר נמצא, במלבי. עכשיו, הפסוק עצמו, הפסוק עצמו, כשאנחנו מדברים על מהפסוק הזה לומדים את דין שליחות, כי כתוב וחתם לספר כריתות, סליחה, ונתן בידיו ושילחה מביתו, ושילחה מביתו, לומדים מכאן את הדין של שליחות. אבל ושילחה מביתו, כמובן בקריאה הפשוטה של הפסוק, לא מדבר בכלל על שליח, אבל לשלח את האישה מביתו. זה לא קשור לשלח לה את הגט על ידי שליח. ושילחה זה עם הפיק, כן, אתם רואים? פה מפיק בעי. רואים? ושילחה. משלח אותה, לא משלח שליח עם הגט אליה. אוקיי? אז לכן, על פניו, בפסוקים עצמם לא ברור למה בכלל קושרים את זה למושגי השליחות. להפך אולי, במובן מסוים זה אפילו הפוך. כי בעצם מדובר שהוא כותב לספר כריתות ונותן בידה, לכאורה זה הוא עצמו, ובכך משלחה מביתו. דווקא לא על ידי שליח, אבל הגמרא דורשת את זה לשליח, ואנחנו נראה את זה עוד מעט. יכול להיות, אני אולי אגיד כבר כאן, יכול להיות, שבהמשך למה שאמרתי קודם, שבגלל שהרי מדובר שהוא כבר החליט לגרש אותה, והוא כותב לספר הכריתות, וראינו שמשעה שהוא כותב לה את הגט, משעת כתיבה, שוב אין לו פירות בנכסיה. זאת אומרת, היא נחשבת גרושה, והיה שהוא כתב את הגט, לא כשהוא נתן. למה? כי זה נקרא שהוא נתן עיניו לגרשה. זאת אומרת, מהשלב ההוא היא גרושת הלב. עכשיו, אם זה ככה, אז למה צריך ושילחה מביתו? היא כבר משולחת ועומדת. למה צריך לכתוב ושילחה מביתו? להפך, הפירוק הזה של הבית, אמרתי שבשילחה מביתו זה פירוק הבית. הפירוק הבית זה משעה שהוא כותב כבר את הגט. למה צריך לכתוב עוד פעם ושילחה מביתו? יכול...
מה? יכול לקבוע את הגט.
לא משנה, גם אם הוא לא נותן לה את הגט. אבל ברגע שהוא כותב את הגט, אז היא כבר גרושת הלב. היא גרושת הלב, והיא עוד לא מגורשת. היא גרושת הלב, רק היא לא מותרת לעולם, כי הזיקה המשפטית לא מנותקת. אבל הבית ביניהם פורק, לכן למשל כל ההשלכות, הוא לא נטמע לה, לא יורש אותה, אין לו פירות בנכסי מילוג שלה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה דיברתי באחד השיעורים הקודמים, כל ההשלכות האלה יהיו קיימות, מרגע שהוא כתב את הגט.
למה שהוא אמרתי להקפיד? זה לא נתקע משהו
אבל
מה?
לממש את הפירוק הזה של הבית, לממש אותו. אולי, זה מה שחשבתי בהתחלה, אבל יכול להיות שמה שהגמרא דורשת בשלחה לעניין שליחות, זה בגלל הכפילות הזאת. לא בגלל הכפילות בין חתם לספר כריתות נתן מידע לבין בשלחה מביתו. אלא אם כבר הוא כותב ספר כריתות, אז היא כבר גרושת הלב. אז מה זה בשלחה מביתו? בשלחה מביתו זה פירוק הבית. את הגמרא צריך לומר, זה דרשה כמובן, צריך לומר שמדובר על שליחות למסור את הגט על ידי שליח. שליחות במובן הרגיל, שזה לא פשוטו של מקרא ועל זה עוד מדבר, אבל אולי זה בגלל האיתור הזה. טוב, וזה עוד נגיע עוד מעט.
יש לזה דין שפועלים שכתוב את הגט שומר
ולפקד. גט מקושר, כן.
אומרים שהסיבה שיוצאים לזה ככה זה כדי להתקן את הכתיבה שהוא יוכל לחזור בו.
נכון.
זאת אומרת שאפילו תוך כדי שאדם כותב את הגט, עדיין מסובב
ממנו
שיוכל לבטל את המחשבה הזאת.
לא, אם, עוד פעם, אם הוא קרא את הגט כשלעצמו, זה מה שנשאלתי קודם, לא השתנה כלום. לא, גם אם הוא, גם הוא כן סיים. אם הוא קרא את הגט והתחרט והחליטו לחיות, לחזור לחיות ביחד, אין שום בעיה, הם נשואים לכל דבר ועניין. אני רק אומר שברגע שהוא כתב את הגט בדרך לגירושין, גם אם הוא קרא את הגט אחרי זה, אבל כל עוד הוא לא חזר בו נפשית, כן? אם הוא קרא את הגט אחרי זה, היא עדיין גרושת הלב. ברגע כתיבת הגט, כתיבת הגט זה הביטוי המעשי להחלטה הנפשית לפרק את הבית. היא החלטות, אתה יודע, באדם יכול לחשוב כל מיני מחשבות, אי אפשר לתלות במחשבות כאלה דינים. אתה רוצה לתלות דינים במעשה כלשהו, שיהיה קו חד לדעת ממתי הדבר הזה חל. וכתיבת הגט זה הקו החד. אז לכן, מכאן ועלה לא משנה אם הוא קרא או לא קרא את הגט. אם הוא חוזר בו, ולא רוצה לגרש אותה, זה דיון אחר, אז ברור שזה חוזר חזרה. אוקיי, אז אני רוצה להגיע לגמרא עצמה. הגמרא מתחילה, שליחות מנהלה. כן? עכשיו, הניסוח של הגמרא, הניסוח של הגמרא, טעון איזה מה שאמרתי קודם. כי השאלה, האם הגמרא מחפשת פה מקור לדין שליחות בקידושים, שזה הנושא של המשנה, כן? או שהיא מחפשת מקור לדין שליחות בכלל. עכשיו, מהתשובות נראה לכאורה שהגמרא מחפשת מקור לדין שליחות בכלל. כי המקור הראשון שישר מביאים זה המקור של גירושים, ולא של קידושים. יותר מזה, אחרי שמביאים את המקור הזה, אז הגמרא לא מיד אומרת שאנחנו נלמד מכאן לקידושין, אלא היא מציגה את זה בתור קושייה. מה רגע? תראו פה, פותח את הגמרא. הגמרא אומרת, שליחות מנהלן, נראה אותה ככה במבט על, שליחות מנהלן, ואיפה אנחנו יודעים את מושג השליחות, דתניה, ושילח מלמד שהוא עושה שליח, ושילחה מלמד שהיא עושה שליח, ושילח ושילחה מלמד שהשליח עושה שליח. עוד ניכנס לזה, אבל... קודם כל במבט מלמעלה. ושילח זה הפסוקים שקראנו עכשיו. אז זה בעצם מדבר על שליחות בגירושין, אם בכלל. דיברנו על זה למה זה בכלל שליחות, אבל אם כן, אז זה מדבר על שליחות בגירושין. וזאת התשובה. עכשיו שואלת הגמרא, אשכחן בגירושין בקידושין מנהלן. אם השאלה מראש הייתה מניין אנחנו יודעים את שליחות בקידושין, אז הניסוח של הגמרא לא נכון, לא מתאים. כי הגמרא הייתה צריכה לראות במקור הזה, מקור לשליחות בקידושין, ואז לא להביא מקור לשליחות בגירושין, ואז לשאול, רגע, מצאנו בגירושין, מי אמר בקידושין? זאת שאלה, אגב, לא קושייה. בפשטות הכוונה זאת שאלה. זאת אומרת, אוקיי, מצאנו שליחות בגירושין, הבנת. עכשיו, מאיפה אני יודע את הקידושין? שאלה אחרת, למה אתה לא מתחיל לשאול בקידושין? רגע, זה התשובה כבר. אבל אני אומר, בניסוח של המבנה של הגמרא, אם השאלה הייתה מניין לשליחות בקידושין, הייתי מצפה לעוד מילה. מצאנו בגירושין, וגירושין לומדים בקידושין. ולא, מצאנו בגירושין, יפה. עכשיו השאלה, מאיפה אנחנו לומדים בקידושין? עוד שאלה? אומרת הגמרא, את זה לומדים בגירושין. הכל בניחותא, זה לא קושייה, זה שאלה. ככה לפחות נראה, אני חושב שנכון יותר לקרוא באינטונציה, הזאת נכון יותר לקרוא את הגמרא. ואז זה בעצם אומר, אנחנו מדברים פה על מושג השליחות באופן כללי, לא השליחות בקידושין. אז אין בעיה. אז מצאנו שליחות בגירושין. זאת אומרת, הגמרא בסדר, זה שמצאת בגירושין, זאת לא נותן לך מקור כללי. כי למשל, קידושין, מי אמר שזה יוצא משם, אז אומרים, ואחרי זה הגמרא ממשיכה, תראו, מקיש הוויה ליציאה, כן? אלא ויצא, ואמר קרא ויצא והייתה, מקיש הוויה ליציאה. מה יציאה מה שמשליח, אבל ויהיה נמי מה שמשליח. ואלא, עד אתנן, האומר לשלוחות צא ותרום, כן? אז מה זה? זה שלוח בתרומה, נכון? פיחת עשרה, הוסיף עשרה, תרומתו תרומה, מנהלן. מה הכוונה מנהלן? מאיפה לנו שמותר לעשות שליח בתרומה? איך זה קשור לקידושין? בסדר, למדנו את קידושין מתוך גירושין, הכל בסדר, אפשר לעבור הלאה. זה שייך למסכת תרומות, זה לא שייך למסכת קידושין. למה בתרומה מנהלן? ואז תחיתם עדי אלף מגירושין, על הגירושין שישנם באחול וכו', חבורה שעבד פסחה, הקרבת הפסח, הפרשת הפסח, התמנות על הפסח, מה כל זה קשור לקידושין? בקידושין יש לנו כבר את המקור, פתרנו את הבעיה, וזה הכל, לומדים את זה ויצא והייתה מגירושין. כל מהלך הגמרא נראה שהגמרא עוסקת פה במקור לדין שליחות באופן כללי, לא למקור לדין שליחות בקידושין. המשנה של שליחות בקידושין היא הטריגר שמעורר את הדיון, אבל הדיון הוא השליחות בכלל, לא השליחות בקידושין. ולכן באמת הגמרא אומרת, אוקיי, בוא נראה באופן כללי, מאיפה אנחנו יודעים את מושג השליחות? יש לי מקור מגירושין. טוב, גירושין זה יפה, אבל גירושין ישנה בעל כורחה, יש כל מיני פרחות, איך אתה יודע בקידושין, איך אתה יודע בתרומה, איך אתה יודע בכל מיני מקומות אחרים, אז קידושין לומדים ויצא והייתה. טוב, אז לומדים ויצא והייתה, ותרומה מאיפה אתה יודע? לאט לאט משלימים את הפאזל, ויש השאלה כנראה מראש, לא הייתה השליחות לקידושין, אלא הייתה השליחות בכלל.
כדי ללמוד לשליחות בכלל, צריך כל מקרה במקרה, לפי מה שהגמרא אומרת.
אלא אם כן אפשר ללמוד אחד מהשני, כי יש הרי הגמרא עושה צריכות עוד גם בהמשך, ושלכל אחד יש מאפיין מיוחד, לולי זה לא היה צריך. עכשיו, נכון, אנחנו יודעים, תמיד זה ככה. כשיש מאפיין מיוחד, אז אי אפשר ללמוד את זה. זה לא אומר שהדין הוא לא דין כללי. הדין הוא דין כללי לכל המקומות שאפשר ללמוד מהמקור. אבל אם יש מקומות שיש להם פרחה, ואי אפשר ללמוד אותם מהמקור, אז לא. בסדר? בסופו של דבר, בעצם השאלה היא, אחרי שיש לי את כל המקורות, זה חיסיתי הכל, יש צריכותות, הכל יש. עכשיו, דין שליחות הוא דין כללי, או שיש לי אוסף של שליחויות, יש שליחות בגירושין שיוצאת מכאן, שליחות בקידושין שיוצאת מכאן, שליחות בתרומה שיוצאת מכאן. אתן לכם דוגמה להשלכה. למשל, כתוב, השליחות בתרומה, מה שהבאתי פה, כן? אמר קרא, אתם, גם אתם, לרבות את השליח. אז לומדים שליח בתרומה מהמקור הזה, אוקיי? ואי אפשר ללמוד את גירושין ואת קידושין מתרומה, עושים פה צריכות אותו. עכשיו, בתרומה, בשליח לתרומה, כן תרימו גם אתם, אז לומדים מכאן עוד דברים. מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. שליח לא יכול להיות גוי. זאת אומרת, גוי לא יכול להיות שליח.
יכול להיות שליח להחזיר כסף,
אבל
לא בעניינים שהוא לא שייך.
לא, לא, זה לא פשוט. אנחנו נראה את זה עוד. בפשטות, גוי לא יכול להיות בכלל שליח. השאלה אם זה שגוי לא יכול להיות שליח, בגלל שהוא לא בתורת הדבר, או שלא בתורת זה פסול אחר. גוי יש לו פסול מהותי, בלי קשר לשאלה לאיזה עניין. פשוט בגלל שהוא לא, אין ערבות ביני לבין הגוי, אז הוא לא יכול לייצג אותי, לא בגלל שהנושא עצמו לא שייך בגוי. אז זה עוד נראה, זה עוד נדבר. אבל כרגע אני אומר, נגיד שאנחנו ממעטים גוי משליחות, אולי זה רק משליחות של תרומה, הרי זה לא, יוצא מהפסוק שכן תרימו גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. האם גוי יכול להיות שליח לגירושין ולקידושין? למה? רגע, זה בדיוק חוזר לשאלה הקודמת. מיעטנו אותו משליחות של תרומה. עכשיו, אם כל מקור כזה מגדיר סוג אחר של שליחות, ולא שיוצא מושג כללי של שליחות מתוך מכלול המקורות, אז כל לימוד שאנחנו מוצאים בהקשר אחד, לא בטוח שאפשר ללמוד אותו למקומות אחרים. כמו שאנחנו רואים פה שיש פרחות בין תרומה לגיחין וקידושין, אז עצם דין שליחות אי אפשר ללמוד משם. אז את הפסול של גוי לשליחות גם אי אפשר ללמוד משם. אבל אם אנחנו מבינים שאחרי שגמרנו את כל הפרחות, בסוף בסוף יש מושג אחד של שליחות, אז בכל מקום שאנחנו לומדים, למשל שגוי לא יכול להיות שליח, לומדים איזשהו דין בשליחות, אז אולי זה יחול על, על, על המכלול כולו. אז בכל התחומים, בעצם גוי לא יוכל להיות שליח. למרות שזה נלמד מהפסוק של תרומה. עכשיו נכון, אני חוזר להערה הקודמת שלך, יכול להיות שגוי, למרות שבאמת כל מוסד, כל הקשר של שליחות זה שליח נפרד, לעצמו. שליח לתרומה זה דין אחד, שליח לקידושין זה דין אחר, שליח לגירושין זה עוד דין וכן הלאה. ומה שנלמד, מכן תרימו גם אתם שגוי לא יכול להיות שליח, זה רק לגבי תרומה, אבל לא לגבי גיטין וקידושין. ולכן באופן עקרוני גוי היה יכול להיות שליח לגיטין וקידושין, אבל יש עוד עיקרון בדיני שליחות, שמי שלא בתורת הדבר לא יכול לשמש כשליח. לכן עבד למשל לא יכול להיות שליח לקידושין, הוא לא בתורת קידושין. לא, עבד כנעני. כן. אין קידושין, עבד הוא לא בתורת קידושין, ולכן הוא לא יכול להיות שליח לקידושין. עכשיו, דיברתי קודם, הגמרא, הראשונים כבר מדברים על זה, מה עם גוי לקידושין? הגמרא מדברת על עבד. מה עם גוי? אז בגוי כמובן שהוא לא בתורת קידושין, זה ברור. אבל השאלה אם בגוי יש עוד פסול חוץ מזה, מעצם העובדה שהוא גוי. וגוי באופן מנדטורי לא יכול להיות שליח, גם בדברים שעקרונית הוא שייך בהם. כמו למשל להחזיר כסף או משהו כזה. למשל להחזיר כסף זה מעשה קוף. לא בטוח שבכלל צריך להיות שליח. אבל יכול להיות שגוי לא יכול להיות שליח משתי הסיבות. א', בגלל שגם אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית, גוי לא יכול להיות שליח. וב', בגלל שהוא לא בתורת הדבר. ואם זה כך, אז יכול להיות שבאמת אפשר להישאר עם התפיסה שכל שליחות בכל הקשר, זה דין אחר. יש שליחות בתרומה, שליחות בגידושין, שליחות בגירושין. מה שלמדנו בתרומה, שגוי לא יכול להיות שליח בתרומה, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. על גיטין וקידושין זה לא מדבר, באופן עקרוני גוי יכול היה להיות שליח. אבל הוא לא בתורת הדבר, וכיוון שהוא לא בתורת הדבר, אז הוא לא יכול להיות שליח בגלל זה, לא בגלל שהוא גוי. זאת אומרת, מצד זה שהוא גוי אין בעיה, כי זה מושג שליחות אחר. מה שלמדנו בתרומה לא משליך על גירושין וקידושין. אבל הוא לא בתורת הדבר, אז בגלל זה הוא לא יכול להיות שם שליח. בשורת התחתונה הוא לא יכול להיות שליח בקידושין וגירושין. השאלה רק למה. וזה יהיה תלוי בשאלה האם מושג השליחות הוא מושג כללי, או שהוא או שהוא אוסף של מושגים שבכל הקשר התחדש חידוש אחר.
למה התורה לא
צריכה
להיות
לקש,
ולמה
אחרת,
אתה לא
צריך את המושג הזה?
לא
הבנתי. אם היינו רוצים לעשות לקש בין השאלה אחרת לשאלה עכשיו, אז למה התורה לא הוסיפה מילה מיוחדת בשביל לקש? לקש לא צריך מילים, זה רע שבה צריך מילים. לקש זה סמיכות בפסוק. ויצאה והייתה, יצאה והייתה, הכוונה, ויצאה כתוב בסמוך לה והייתה. אם התורה מסמיכה אותם, אז אנחנו משווים ביניהם, זה נקרא היקש.
דיברת על העיקרון שאם יש מילה מיותר בשתי מקורות, זאת אומרת, את אותה מילה מיותר.
גזרה שווה, לא קשור להיקש.
אז למה לא עושה את מילה רגע?
שווה. כי אין פה גזרה שווה, זה היקש. ויצא והייתה, הוקשב היה ליציאה, זה היקש, זה לא גזרה שווה.
בין השליח בתומלה, בין המקור בשליח בתומלה, המקור בשליח בירושים.
אין גזרה שווה ביניהם. בגמרא עצמה רואים שזה דינים שונים. הגמרא עצמה מביאה מקור לדיני תרומה, מביאה מקור לגירושין, ויצא והייתה, מגירושין לומדים לקידושין. כל אחד מהם זה מקור בפני עצמו. ואחרי זה הגמרא עושה צריכותות, למה לא לומדים את זה מזה ואת זה מזה, זאת אומרת, יש צריכותה. אי אפשר ללמוד אף אחד מהשני. רק השאלה היא, האם אחרי שגמרנו את כל העניין הזה, יש לנו בעצם שלושה שליחים שונים, בגירושין, בקידושין ובתרומה, יש עוד, במשנה בכל הקשר בפני עצמו, או שלא, אחרי שלמדנו כבר את כל זה וכבר נעשתה צריכותה, הצריכותה מלמדת אותנו שבעצם זה מושג כללי, ולא מושגים פרטיים בכל מקום בפני עצמו. אני אביא אולי דוגמה כדי לחדד את הדברים האלה. יש בגמרא בתחילת בבא קמא, הגמרא מדברת על ארבעה אבות נזיקין, נכון? שור, הבור, המבעה והעבר. עכשיו, יש לנו, לכל אחד מהאבות האלה יש תולדות. הגמרא בתחילת בבא קמא מביאה תולדות, כן? תולדות של קרן, נגיפה, נשיכה, רביצה וביתה. וכן הלאה. אחרי שיש לנו את ארבעה, והמשנה עושה צריכותה, לא הרי זה כי הרי זה, ולא הרי זה כי הרי זה, זאת אומרת, ארבעת האבות האלה שכתובים בתורה, יש ביניהם צריכותה, אי אפשר ללמוד אחד מהאחרים. עכשיו השאלה, אחרי שיש לנו את כל האבות האלה, האם בעצם יש לנו ארבעה מזיקים שונים שכל אחד מהם נלמד מפסוק בתורה? או שיש לנו בעצם, אחרי שיש את ארבעת המזיקים, כל אחד מהם יש לו מאפיינים מיוחדים, אי אפשר ללמוד אותו מאחרים. אבל זה שהתורה מביאה את ארבעת המזיקים מלמד אותנו שבעצם דיני נזק לא תלויים במאפיינים הפשוטים של כל אחד מהאבות. כן, אני אתן לכם אולי דוגמה. בוא אני אראה לכם דוגמה. היום אני אדבר יותר על מתודולוגיות כלליות, כי זאת המסגרת של הדיון. יותר חשוב אני חושב מהדיון עצמו. תראו. שם, לוח סרטוט של הזום, לא משנה, אני משתף אתכם. תראו, נגיד שיש לנו פה, אני רוצה ללמוד לימוד של הצד השווה. אוקיי? אני פוטוש, אז אני משתמש בזה בתור לוח. זה A, זה B, זה לא משנה, בור ואש, בסדר? שני, בור ואש זה אפילו מתאים, A ו-B. בסדר? A זה אש ו-B זה בו. בסדר? עכשיו, אני רוצה ללמוד מכאן לאיזשהו מזיק שהוא התולדה שלהם, נקרא לו C. אבנוס הכינור ומסעו שנפלו מראש הגג והזיקו, גמרא בדף ו' בבבא קמא. בסדר? עכשיו, אני מתחיל, לומדים את זה בצד השווה. מ-A ו-B לומדים ל-C. עכשיו, איך בנוי הצד השווה? שימו לב, זה לוגיקה מעניינת. כן? אז אני מתחיל ללמוד מ-A. אני אומר, ל-A יש איזושהי תכונה X, וגם ל-B יש את התכונה X נגיד, לצורך, לא, כן, נגיד, לצורך הדיון, אז אני לומד מ-A ל-B בבניין אב, לפעמים זה בקל וחומר, זאת אומרת, אם יש לו תכונה חמורה יותר, אבל או בניין אב או קל וחומר. אז אני אומר, לא, יש פה פירחה. מה הפירחה? יש לו את התכונה Y, ול-C אין את התכונה Y. בסדר? אז אני אומר, B הוכיח. שמה? ל-B יש את התכונה Z, וגם ל-C יש את התכונה Z, ולכן בוא נלמד מ-B ל-C.
לומדים אבל משהו אחר. מה? יש לך Z, Z, ולומדים משהו אחר. אתה מסיק את Z ל-C, ואתה מסיק משהו אחר.
לא, לא, לא. Z זה נתון. ל-B ול-C יש את התכונה Z. אם ככה, אז הדין שקיים ב-B יהיה קיים גם ב-C. למשל, דרכו לילך ולהזיק. אתה יודע? אז בהמה דרכה לילך ולהזיק. ובבנוס הכינור ומסעו שנפלו מראש הגג והזיק, הוא גם דרכם לילך ולהזיק, כי הם נופלים ברוח מצויה. אז נגיד שזאת התכונה Z. אז אני אומר, אבנוס הכינור מסעו זה C. כמו שבהמה שדרכה לילך ולהזיק חייבים לשלם על נזקיה, אז גם באבנוס הכינור מסעו. זאת אומרת, A, X, Y ו-Z זה תכונות שהן נתונים של הבעיה. ויש דינים שקיימים ב-A ו-B, ואני רוצה דין, לא דינים, אותו דין, שחייבים לשלם. עכשיו, אני רוצה לדעת האם הדין הזה קיים גם ב-C. אוקיי? אז כך זה בנוי. אז מה אני אומר? B לא יכול ללמד גם כן, כי יש פה את התכונה T. בסדר? יש פה את התכונה T, ול-C אין את התכונה T. מה עושים עכשיו? לא יאומן כי יסופר. זה קפיצה אולימפית, אי אפשר ללמוד מ-A, אי אפשר ללמוד מ-B, אז בוא נלמד משניהם. מה משניהם? אתה יכול ללמוד משניהם. אתה לא יכול ללמוד מאף אחד מהם, אז מה, איך הצירוף של שניהם עוזר יותר מאשר כל אחד מהם לחוד? אז שימו לב, המינוח של הלימוד הזה, איך קוראים לו? הצד השווה. מה זאת אומרת הצד השווה? מתברר שיש פה עוד תכונה, W. התכונה הזאת קיימת גם פה. אוקיי? ואז אני אומר, יש תכונה משותפת ל-A ול-B, זה התכונה W, ואני טוען שזה שחייבים לשלם ב-A ו-B זה בגלל התכונה W, לא בגלל X ו-Y או Z ו-T, אוקיי? ו-W קיים גם ב-C, אז לכן גם ב-C צריך לשלם. עכשיו, על פניו זה מאוד מוזר, למה? כי מי אמר לך זה בגלל התכונה W? אולי זה בגלל התכונה X או Z או מה שלא יהיה. איך אתה יודע שזה בגלל התכונה W? אז פה שימו לב, יש פה שתי תיאוריות אפשריות. זאת אומרת, אני מדבר, אני רוצה ללמוד את התכונה P. זה הנושא של הלימוד, כן? שחייבים לשלם בנזק. אז אני יודע אותה ב-A וב-B, ואני רוצה לדעת האם היא קיימת גם ב-C. יש לי שתי תיאוריות אפשריות. תיאוריה אפשרית אחת, זה שהתכונה P נוצרת על ידי או X או Z. נכון? או X או Z. ואז מה? ואז זה מסביר לי למה ב-A וב-B צריך לשלם, יש את התכונה P, אבל ב-C זה לא יהיה. כי אין את ה... רגע, סליחה, Y ו-Z. Y או Z, כן? ואין, ב-C אין את Y ואין את Z, אז לכן לא יהיה חייב לשלם. זה תיאוריה אחת. אה? אז רגע, אז פה משהו לא בסדר. נכון, צריך לכתוב פה T. כן. אוקיי? מה זה? רגע, אז איך עושים? ככה עושים. פטנטים שאני מגלה רק עכשיו. אוקיי? Y? Y ו-T. אוקיי? אז זה אפשרות אחת. בעצם תבינו, הרי מה אומרת פירחה? כאשר אני ניסיתי ללמוד את C מ-A, ואז אני אומר, לא, מה ל-A שכן יש לו את התכונה Y? מה זה אומר? שהדין שחייבים לשלם הוא בגלל התכונה Y אולי, ולא בגלל התכונה Z. ולכן, או לא בגלל התכונה X, סליחה. ולכן, אתה לא יכול בהכרח ללמוד ל-C. זאת אומרת, כרגע אני תולה את זה שהדין שחייבים לשלם זה בגלל Y. אומר, טוב, בסדר, נעזוב, אז זה בגלל Y. עכשיו בוא נלך ל-B. מה? זה
השילוב של שניים.
או השילוב של שניים, אבל בכל מקרה אתה לא יכול ללמוד ל-C. ואז אני אומר, טוב, בוא נעבור ל-B. ואז אומרים פירחה, לא, מה ל-B שכן יש בו T. ואז מה זה אומר? שהחיוב לשלם ב-B הוא בגלל התכונה T. נכון? טוב, אז אם זה ככה, בחזר הדין, בוא נלמד משניהם, הצד השווה. מה הצד השווה? יכול להיות שהחיוב לשלם הוא בגלל כל מי שיש לו או Y או T חייב לשלם. לכן A ו-B חייבים לשלם, אבל ל-C אין לו את Y ולא את T, אז הוא לא חייב לשלם. ברור שיש פה תיאוריה מתחרה, נכון? או זה קובע את P או זה קובע את P. נכון? יש לי שתי תיאוריות. או ש-O-E, O-Y, O-T קובעים את P, או ש-W קובע את P. עכשיו, ברור שהתאר של אוקם אומר שאני בוחר את התיאוריה הפשוטה ביותר. תיאוריה שתולה את הכל בפרמטר אחד, היא יותר פשוטה מאשר תיאוריה שאומרת או הפרמטר הזה או הפרמטר הזה. לכן אני מעדיף את התיאוריה השנייה. זה הרעיון של צד שווה. ואז מה זה אומר בעצם? שימו לב שזה בדיוק מה שדיברתי קודם. מה זה אומר? יש לי שני מלמדים, נגיד קידושין ותרומה, כי קידושין וגירושין זה נגיד זה קש, אז נעזוב. גירושין ותרומה. עכשיו אני רוצה ללמוד מגירושין ותרומה את מושג השליחות בנושאים שהוא לא כתוב עליהם. נושאים אחרים, זה C, אוקיי? אז יש לי A ו-B. עכשיו אני אומר, לגירושין ולתרומה יש תכונות מיוחדות, כי עובדה שעושים צריכותה שאחד מהם לא יכול להילמד מהשני, ולהפך. אבל אחרי שדין שליחות קיים גם בגירושין וגם בתרומה, זה אומר שהפרמטרים המיוחדים שלהם, זאת אומרת Y ו-T, לא הם הפרמטרים הרלוונטיים לשליחות. אלא מה כן? מה שמשותף ביניהם. מה משותף? שהחלת חלות הלכתית כלשהי. אז אם ככה, כל החלת חלות הלכתית יכולה להיעשות על ידי שליח. כמו באבות נזיקין, שמה משותף לכל אבות נזיקין? שממונך ושמירתן עליך. משנה אומרת בתחילת בבא קמא. נכון? זה בעצם התכונה המשותפת. אז כל דבר שהוא ממונו ושמירתו עליך, אתה חייב לשלם בנזקיו. זה הצד השווה. בעצם מה זה אומר? שנכון שכל אחד מהמקורות יש לו תכונות מיוחדים ואי אפשר ללמוד אחד מהשני. אבל זה בדיוק מה שמראה הצד השווה. הצד השווה מראה שהתכונות המיוחדות שיש בכל אחד לא הם אלה שקובעות את הדין. כי אחרת למה, נגיד אם התכונה Y הייתה הקובעת, אז למה יש את הדין ב-B? אין לו את Y. אם התכונה T הייתה קובעת, אז למה יש אותו ב-A? אתם נכון, אתה יכול להגיד שיש או Y או T. אבל כיוון שאני מניח, אם אין לי הכרח אחר, אני מניח שפרמטר אחד קובע את זה, אז שללתי, זה אלימינציה. שללתי את Y, שללתי את T, לכן אני אומר, כנראה זה לא הפרמטרים המיוחדים, אלא הצד השווה, כל דבר שממונך ושמירתו עליך, אתה חייב לשלם. אז גם בשליחות, כל דבר שהוא החלת חלות, שאתה צריך לעשות אותה, אתה יכול גם לעשות אותה על ידי שליח, זה הצד השווה. היה אפשר להגיד, שלא, בתרומה צריך לעשות את זה, כי תרומה, כן, אני עוזב את זה רגע, נחזור רגע לגמרא, כן? היה אפשר להגיד, יש פה, כן? ונכתוב רחמנה, הגמרא עושה צריכותה, כן? ונכתוב רחמנה בתרומה, וני תואנך ונגמרו מיני, משום דעיק על המפרע שכן ישנה במחשבה, תרומה אפשר להפריש במחשבה, גיטין וקידושין צריך להגיד. אז יכול להיות שבגלל זה, מה זה אומר במחשבה? שקל יותר לעשות את זה, לא צריך לדבר, מספיק לחשוב. אם קל יותר לעשות את זה, יש לי יותר שליטה, אני יכול למנות שליח גם. הכל בידיי, אני בעל הבית. אז אני יכול גם למנות שליח, אבל אני אמר שבגיטין וקידושין גם אפשר. זה פירחה. אז עכשיו אפשר להגיד, טוב, יכול להיות שמושג השליחות שייך בתרומה, בגלל שישנה במחשבה, לא אמירה כללית. ואז הולכים הפוך. וכי תימא דאי לפני האנך, מה לאנך שכן ישנן חול אצל קודשים? כן, אז גיטין וקידושין זה חולין, אי אפשר ללמוד את קודשים מזה. אז הייתי אומר, טוב, אז השליחות בגיטין וקידושין זה בגלל שהם חולין, ובתרומה זה בגלל שישנה במחשבה, זה ה-Y וה-T שלנו, אוקיי? ובכל מקום זה בגלל התכונה המיוחדת שלו. אבל אחרי שיש לי את כל המקומות האלה, בואו נעשה צד שווה. ונגיד, רגע, אבל יש לי כל מיני מקומות, כנראה שיש תיאוריה יותר פשוטה, שהיא תסביר בעצם מה משותף לכל הדברים האלה. ומה שמשותף לכל הדברים האלה זה שזה החלת חלות הלכתית, שיכולה לעשות על ידי, וכנראה גם על ידי שליח. ולא בגלל המקרים, התכונות המיוחדות. התכונות המיוחדות נעלמות אחרי שהתורה כבר כותבת שיש שליחות גם פה וגם פה וגם. אם התורה לא הייתה כותבת, הייתי תולה את זה בתכונות המיוחדות, ומי אמר שזה קיים גם בהקשרים אחרים. ולאחר שהתורה כתבה בכל המקומות, זה גוף מה שהיא לימדה אותי. שזה לא תלוי בתכונות המיוחדות, אלא זה דין כללי. כמו, כן.
ועכשיו אנחנו לא נצטרך גם את A גם את B.
ברגע שאני יודע ש-W זה התכונה, נכון, לגמרי. לא. אם היה לך רק את A או רק את B, אתה לא יודע, לא היית יודע ש-W הוא התכונה.
נכון, אבל אחרי
של... אחרי זה כבר כתוב, מה תעשה? תמחק מהתורה. זה כתוב, A ו-B כתובים בתורה.
עכשיו
דברים חדשים. דברים חדשים, אין בעיה, ברור. דברים חדשים, זה אגב מחלוקת רש"י וריף, תמיד בבבא קמא מדברים על זה, זה הבריס קרוב. באמת יש מחלוקת בראשונים בשאלה איך להתייחס לארבעה אבות נזיקין בבבא קמא. האם באמת כל תולדה שאני מוצא, אני צריך למצוא איזה אב שממנו אני לומד אותה, או שני אבות בצד השווה, מה שלא יהיה, או שלא, ברגע שעשיתי את ההכללה, וזה הכל ממונך ושמירתן עליך, עכשיו כל דבר, אם הוא ממוני ושמירתו עליי, אני חייב לשלם, לא צריך עכשיו להסתכל האם הוא דומה לבור, דומה לרגל, לקרן, או כל מיני דברים כאלה, כי עכשיו זה כבר עיקרון כללי. מה כן, למה הם כן חשובים ארבע אבות נזיקין עם כל התכונות שלהם? כי יש להם דינים מיוחדים, שן ורגל פטור מרשות הרבים למשל. עכשיו, התולדה שלא כתובה בתורה, אני יודע שחייבים עליה, אבל האם גם ברשות הרבים חייבים עליה, או רק בחצר הניזק. אז פה אני צריך לראות האם זה דומה לשן ורגל או לא. אבל עצם החיוב, באמת, ברגע זה ממוני ושמירתו עליי, אני חייב. אחרים אומרים לא, כל דבר צריך לבדוק לאיזה אב בדיוק הוא דומה, שזה כל מיני השלכות שם, לא משנה. אותו עיקרון בעצם קיים גם כאן. יש שתי אפשרויות להבין איך אנחנו, איפה אנחנו עומדים אחרי שהובאו כל המקורות האלה בסוגיה. האם יש לנו בעצם אוסף של דיני שליחות שכל אחד מהם נלמד ממקור אחר, ואז אם אני דן עכשיו בשליחות על משהו שלא כתוב בתורה, אני צריך לבדוק האם הוא דומה לאחד או לכמה מתוך האבות וללמוד את זה בבניין אב, קל וחומר, הצד השווה, לא משנה, אבל ללמוד את זה מהמקורות שכתובים בתורה, או שלא, ברגע שעשיתי את הצריכותה והכל כבר נלמד, אז עכשיו למדתי, שהפרמטרים הספציפיים שקיימים בכל מקור כזה לא הם הרלוונטיים כדי לקבוע דין שליחות, אלא דין שליחות כללי. אלא אם כן, יש איזשהו מקום מיוחד שבו אי אפשר ליישם את זה. באופן עקרוני יש לי כבר דין שליחות כללי, ולא צריך לדון בכל הקשר לגופו. כי באמת, אנחנו יודעים שנגיד, גם בסוגיות אחרות, וגם במפרשים, ראשונים ואחרונים, שדנים בדיני שליחות בכל מיני הקשרים, הם לא תמיד חוזרים לפה ושואלים, רגע, זה דומה לתרומה, זה דומה... כולם מניחים שיש דין שליחות, נקודה, זה ברור. יש דין שליחות בכל הקשר. חוץ מאמר, דיברנו בפעם הקודמת על הקשרים כמו עשיית מצוות בשמי, כן, נושבת בסוכה, להניח תפילין, כל דברים כאלה. כי זה באמת לא ניתן ללמוד מכל ה... גם מהצד השווה של כל החברה האלה. אבל כל הקשר הלכתי אחר, ההנחה הפשוטה היא שיש מושג של שליחות, ואף אחד לא תורח לבדוק, רגע, זה דומה לתרומה, זה דומה לגירושין, זה דומה לכיבושין, לקודשים, למה בדיוק זה דומה, מאיפה לומדים את זה? לא, זה ברור, אם יש משהו שצריך לעשות הלכתית, השליח שלי יכול לעשות, שלוחו של אדם כמותו, גם הניסוח, שלוחו של אדם כמותו, למדנו פה עיקרון כללי, זה התחיל על ידי לימוד ממקור 1, 2, 3, 4, אבל אחרי שעשינו את הצד השווה מכולם, זה מסתיים באיזשהו עיקרון כללי. בסדר? והעיקרון הכללי הוא ששלוחו של אדם כמותו. זה בעצם מה שאנחנו לומדים מכאן. אז זה לגבי המשמעות של הלימוד, כשאני מסתכל על הסוגיה באופן כללי, ואני רואה את המקורות השונים, מאוד חשוב להבין איפה אנחנו נמצאים בסוף. האם בסוף יש לנו מושג שליחות כללי, שנלמד מכל המקורות האלה, ומעכשיו אנחנו יכולים לשכוח מה זה סולם שאיתו עלינו על העץ. עכשיו אפשר לזרוק את הסולם, אנחנו כבר על העץ. אוקיי? יש לנו כבר את מושג השליחות, לא מעניין כבר מאיפה הוא הגיע. או שלא, כל פעם צריך לבדוק האם זה מתאים, זה לא מתאים במקורות, איך אפשר ללמוד את זה, אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זאת נקודה שמדברת איתי דווקא לא על מה קורה אחרי שיש לנו את המקורות לדין שליחות, אלא מה בעצם היה המצב לפני. כשהגמרא שואלת שליחות מנהלה, נגיד שלא היינו מוצאים מקור, אז לא היה דין שליחות? יש סברה ששלוחו של אדם כמותו? אין סברה, אנחנו יודעים, במערכות משפט אחרות נגיד, בעולם, אין מערכת, מלי לפחות, אין מערכת משפט שמושג השליחות לא מוגדר בו. בנאדם שעשה משהו על ידי שליח, בסדר גמור, מגבלות מסוימות, אבל בנאדם יכול לעשות פעולות על ידי שליח. אתה יכול למנות מישהו כשליח, לקנות עבורך, לחתום על חוזה עבורך, לא לבדיוק מה. כל עוד ברור שמינית אותו, והוא פעל בשבילך, כמו שצריך, הכל בסדר, שלוחו של אדם כמותו. כל מערכת מניחה את הדבר הזה. מה?
זה בכל התחומים.
של? להעסיק מישהו בעבודה. זה מישהו עושה עבורי עבודה, זה לא משהו שלוחי. כי העבודה לא צריכה להתייחס אליי. אין חוק שמחייב אותי שאני אייצר את הכיסאות האלה. כי שאני מעסיק אותך בנגריה שלי, לייצר כיסאות. אם החוק היה מחייב אותי שהכיסא ייוצר על ידי מאיזושהי סיבה, ואני עשיתי זה על ידך, אני אטען, לא, שלוחו שאתה בעד מותו, זה בסדר, יצאתי ידי חובה. בגלל שאתה עשית זה כאילו שאני עשיתי. לא, כי במצוות אמרתי שצריך פעולה פיזית, לא פעולה משפטית, זה בדיוק החלוקה שעשינו. אבל יש ברובד המשפטי גם דרישה שהפעולה תיעשה על ידי. זה שליחות למעשה ושליחות לכוח, מה שדיברנו בשיעור הקודם. אז לכן הטענה ש... כן, אז הטענה ש... כשהגמרא שואל שליחות מנהלה, השאלה היא מה הרקע לשאלה הזאת. זאת אומרת, מה היה המצב אילו לא היינו מוצאים מקור לדין שליחות? זה כמו דיני תנאים. אנחנו לומדים את דיני תנאים מתנאי בני גד ובני ראובן. אם לא היינו לומדים את זה משם, אז לא היה מושג של תנאים. אגב, בתנאים של בני גד ובני ראובן, זה משה רבנו התנאי איתם, זה לא ציווי של הקדוש ברוך הוא. מאיפה הוא ידע? מסברה. מסברה? אז מסברה גם אני יכולתי לדעת. למה צריך את הפסוקים? אוקיי, אז באמת, יש כאלה שעושים לטעון שכל מה שאני צריך בפסוקים זה רק כדי לדעת איך לעשות את זה, תנאי קודם למעשה, אין קודם ללאו, או כל מיני, מה שנקרא משפטי התנאי, כן, איך בדיוק מתנים תנאים ואיך לא. אבל זה בעצמו בעייתי, כי אם המושג התנאי הוא מושג שמסברה, אז הסברה גם תגיד לי מה צריך לעשות. ברגע שאתה מכיל לזה הלכות שהן לא נגזרות מהסברה, אז זה אומר שיש פה איזשהו מימד שהוא לא מהסברה, איזשהו חידוש של התורה בדיני תנאים. ולכן התורה אומרת, אוקיי, והחידוש הזה יכול להיעשות אם תתנה באופן הזה והזה, ולא בצורה אחרת. אז מיני ובי, אתה מגיע לזה שאם יש פה מקור, כנראה שמסברה לבדה לא היינו יודעים את זה. אולי היה איזשהו מושג שליחות אחר, אולי לא היה בכלל, אני לא יודע, אבל לא היינו יודעים את זה. יש תוספות ידוע שאומר שנזיקין, למשל, זה מלווה הכתובה בתורה. זאת אומרת, אם אני הזקתי לך, מה שאני חייב לשלם, זה בגלל שהתורה אומרת שאני חייב לשלם. בלי שהתורה הייתה אומרת, לא הייתי חייב לשלם. גם כן נראה מוזר. ההנחה הפשוטה היא כל מערכת משפט בעולם. אם בן אדם מזיק לשני, הוא צריך לשלם לו. למה צריך שזה פסוקים? יש בהרבה מאוד מקומות דינים שהם לכאורה נראים דינים פשוטים. וזה מעורר תמיד את השאלה, האם באמת צריך את הפסוקים? מה היה קורה בלי הפסוקים? אז פה, כן, יש חצי בדיחה, אבל האמת שזה נכון, בדיחה עצובה. בישיבות הרבה פעמים רגילים לחשוב שכל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב. איך כן, אני משתמש בדוגמה הזאת, כי זה מבדח. יש לי ויכוח עם אשתי. אז זה אומר לי, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, אתה צריך לשמוע בקול האישה. אבל לא, מזה שהיה צריך חידוש לאברהם אבינו, להגיד לו שכל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, משמע שבעלמה, לא צריך לשמוע בקולה. שם יש חידוש מיוחד, בגזירת הכתוב, שאברהם אבינו צריך לשמוע בקול אשתו. אבל בעלמה לא, מה פתאום? זאת אומרת, ועכשיו זה נשמע מצחיק, אבל זה לא, זה הרבה פעמים זה ככה. את הרבה פעמים אנחנו רואים מקור בתורה, מזה שנדרש מקור, אנחנו מבינים שבאופן עקרוני לא היינו אומרים את זה לולי המקור. אז אם זה ככה, עכשיו זה קיים רק באותם הקשרים שדומים למקור, ולא בכל הקשר אחר. אתה מבין, זה ההבדל. ואת אם מושג השליחות היה קיים גם בלי החידושים של התורה, אז יכול להיות שאת החידושים של התורה צריך לפרטים כאלה ואחרים, ולפרטים האלה יש את כל המגבלות, מה שדומה לתרומה, מה שדומה לגיטין או לקידושין. אבל מושג השליחות מסברה הוא קיים בכל מקום. אבל אם מושג השליחות מסברה לא קיים, וכל כולו מתחדש ממה שהתורה אמרה, אז איפה שהיא אמרה היא אמרה, ואיפה שלא לא. אוקיי?
זה כמו שני כתובים באים כאחד,
נכון, בדיוק. לא, אבל בשני כתובים, זה בדיוק הנקודה, בשני כתובים זה באמת מבוסס על האיתור.
אבל גם זה שכתובים.
לא, כי צריך שלושה, כי אולי איתור לא מספיק, צריך איתור משמעותי. השלושה כתובים על ודאי לא מלמדים. אז ודאי כן. כן. מה זה אומר? זה בעצם אומר שהרי בשני כתובים הבאים כאחד, אם יש צריכות הביניהם, הם כן מלמדים. ברור. הרי אם יש שני כתובים, הנה פה, תקל פה, יש לנו פה כמה כתובים, נכון? תרומה, קידושין, גירושין, נו, אז איך לומדים שליחות לכל התורה? שלושה כתובים בכל הדעות לא מלמדים. בגלל שיש צריכות ביניהם. ברגע שיש צריכות, אז זה כמו כתוב אחד. שני כתובים שלא מלמדים, אז זה הצד השווה. הצד השווה מתחיל בזה שאתה לומד משני דברים ועושה צריכות ביניהם. למה? כי אם לא הייתה צריכות ביניהם, אז היה אפשר ללמוד את A מ-B, או את B מ-A. אז למה כתבו את B? כנראה כדי ללמד אותנו שרק במקומו שזה כתוב זה נאמר, אבל כמו שזה לא כתוב אתה לא יכול ללמוד. כשאין צריכותה והתורה כותבת משהו בשני הקשרים, זה נקרא שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. אבל אם יש צריכותה ביניהם, זה הצד השווה. יש שני כתובים, שניהם נצרכים, אז אין שאלה למה התורה כתבה את B, כי לא היינו יכולים ללמוד את B מ-A. אז בעצם A ו-B ביחד זה כתוב אחד. אתה מלמד את W, את הצד השווה, את התכונה המשותפת לשניהם. אוקיי? כי אחרת הייתי חושב שזה T או X, או Y, סליחה. התורה צריכה לכתוב את שניהם כדי ללמד אותי שהפרמטר החשוב זה W, לא T או Y. אז לכן עכשיו יש לי כתוב אחד. כתוב שאומר שב-W יש שליחות או חייבים לשלם או כן לא משנה מה אנחנו עכשיו לומדים. זה תמיד ככה. זאת אומרת, אחרת מה ההבדל בין שני כתובים הבאים כאחד לבין הצד השווה, שזה שני כתובים שאנחנו כן לומדים מהם. אז ברור שכשיש צריכותה, אז לומדים מכמה כתובים. רק כשאין צריכותה, ולמה? כשאין צריכותה יש איתור. פסוק אחד מיותר, לא צריך את הפסוק הזה, אפשר ללמוד אותו מהפסוק הראשון, אז למה התורה כתבה? כדי ללמד אותי שרק בפסוקים האלה הדין קיים ולא באחרים. אבל מתוך זה אנחנו יכולים להבין שכשיש פסוק אחד, אז ברור שהוא בא ללמד. כשיש שני פסוקים, השני כתובים אין מלמדים, פסוק אחד כן מלמד, ולא את ההפך. לפי הגישה המקובלת, כן, מה שהזכרתי קודם, בעצם פסוק אחד לא מלמד, כמו שניים, אפילו פסוק אחד לא מלמד, מלמד את ההפך. Okay. אם צריך את הפסוק, סימן שבעל מזה לא נכון. אז עוד פעם, יש מקומות שבהם בגמרא עצמה זה מופיע. שברגע שנדרשים לפסוק, כנראה שהדין הוא לא כזה, כי אחרת לא היינו צריכים פסוק. אפילו בסוגיה שלנו מופיע, כן, מפרו של אהרון, היינו לומדים שלא ניתן להקריב בשליח, יש פסוק, סליחה, שאומר שפרו של אהרון לא ניתן להקריב בשליח, ותוסות בדף מ' א' עמוד ב', הוא רוצה ללמוד מכאן שבקודשים יש שליחות. אם לא היה שליחות, למה צריך פסוק הזה שבפרו של אהרון אי אפשר על ידי שליח? סימן שבעלמא יש שליחות בקודשים. פה, בפרו של אהרון, זה דין מיוחד. יש, זה לא המצאה של הישיבות של עכשיו, זה, יש בגמרא, יש בראשונים, זה מופיע. מה, איפה ההבדלים? אני חושב שההבדל הוא בשאלה מה אומרת הסברה. אבל אם הדין שעליו אני מדבר, יש לו סברה מאחוריו, אז ברגע שיש פסוק שאומר אותו, אז למה לא ללמוד? הפסוק מאשר את הסברה, ועכשיו יש פה סברה, אז בכל מקום שהסברה קיימת, אני אלמד. אז במקרה כזה הפסוק מלמד. אבל אם אין סברה, זאת אומרת, הנתון הבסיסי הוא להפך, שהייתי אומר שהדין הזה לא נכון. עכשיו בא פסוק ואומר, לא, בהקשר הזה הדין הזה כן נכון. טוב, אין לך בו אלא חידושו. ואת הסברה אומרת שזה לא נכון, במקום זה יתחדש, זה יתחדש. אבל זה אומר שבעלמה זה לא נכון. אבל זה אומר שבעלמה זה, אבל אתה צריך לזכור, שמה שבעלמה זה לא נכון, זה לא בגלל שיש פסוק, אלא כי הסברה מראש אמרה שזה לא נכון. הסברה תראה
הרבה דברים.
אוקיי.
אם כמה אנשים אוכלים במסעדה, באמריקה, אם מישהו הזמין מנה לפניך, אתה הולך להזמין מנה אחרת, כי זה דבר מקובל, ביפן הפוך, מישהו הזמין מנה, אתה הולך לקחת אותו דבר. הסברה משתנה בהתאם לבולצינים, בהתאם לתרבות, בהתאם ל...
הסברה השנה בין שנינו, לא צריך להגיע לתרבויות שונות, זה ברור שיש סברות שונות לאנשים שונים, אז מה? פרשנות של פסוקים, אתה לא משתמש בסברה, עזוב את כל מה שאמרתי עכשיו, אנחנו לא משתמשים בסברות, כל הזמן משתמשים בסברות, יש ויכוח, אז נתווכח. או שנצליח לשכנע או שלא נצליח לשכנע, לא צריך לפחד בוויכוחים. זה שאני אומר שמשתמשים בסברה, זה לא אומר שסברה היא בהכרח אוניברסלית, או מוסכמת על הכל, לא, יש ויכוחים. מה, חסרים ויכוחים בהלכה? זה רק מתחיל מזה שאני אמרתי שיש סברות, הלכה מלאה בוויכוחים. ובאמת כולם יוסדים על סברות שונות של אנשים שונים. אז ההבדל הוא, אני חושב שההבדל הוא בשאלה אם יש ברקע סברה. לענייננו, אני חושב שיש סברה למושג השליחות. אם יש סברה למושג השליחות, אז ברגע שאנחנו למדנו את כל המקורות השונים, ויש צריכות ביניהם, זאת אומרת, זה לא שני כתובים שאין מלמדים, אז יש לי בעצם רק כתוב אחד דה פקטו. אחרי הצריכות זה בעצם הכל כתוב אחד. והכתוב הזה מלמד אותי את ה-W. שכל דבר שהוא חלוט שצריכה להיות מוכלת על ידך, אתה יכול לעשות אותה גם על ידי שליח. אוקיי? כיוון שיש לי סברה, אז אני אומר, טוב, אז מכאן אני לומד בענייניו לכל התורה. חוץ מהמקומות ספציפיים שבהם זה לא שייך. עכשיו, נקודה נוספת שחשוב להבין, לכאורה אם יש סברה, למשל לגבי השליחות, אז למה צריך את הפסוקים? אני אומר שאם יש סברה, אז הפסוקים מלמדים אותי על השאר. לא, אם יש סברה, אני לומד על השאר מהסברה. למה צריך את הפסוקים? אז כל הפסוקים מיותרים. מה? מה זאת אומרת? סברה יש לו תוקף הלכתי גם. סברה אומרת, למה לקרא סברה הוא? על הפה שעשר, הפה שהתיר, או על המוציא מחבר עליו הראייה. מה אומרת, למה לקרא סברה הוא? אם זה יוצא מסברה, לא צריך פסוק. גם בשליחות זה לא ככה, או בתנאי, או מה שלא יהיה. פה צריך להבין, כאשר אנחנו נגיד, כן תרימו גם אתם לרבות שלוחכם, למשל הלימוד הזה, או בשילך ושילך, או כל הלימודים האלה על גירושים. בכל הלימודים האלה, אני חושב שברור שברקע יש סברה. אין לימוד כזה בלי סברה. כי אם לא הייתה סברה שאני אוכל לפעול על ידי שליח, איך הדבר הזה היה יוצא מבשילך ושילך? אולי בשילך ושילך זה שכשמגרשים אישה צריך לעמוד על רגל אחת. בשילך ושילך. וגם לנפנף בידיים כי יש את ההי של הבשילך. איך החלטתי שזה דווקא על שליח? לא, אתה רואה שעושים צריכותות וכו', ברור שזה לימוד. אם זה היה סתם אסמכת, אז מה זה אומר צריכות? אני מקום אחד לא באמת לומד מהפסוק הזה. מה אתה עושה לי צריכות שאי אפשר ללמוד את זה משם? כשעושים צריכות זה אינדיקציה לזה שזאת לא אסמכת. אז קודם כל, מצד אחד, כל פעם שאני דורש פסוק ואני מוציא ממנו דין, ברור שברקע יש סברה. זה ברור, תמיד. אבל אם יש סברה, אז למה אני צריך את הדרשה או את הפסוק? אז תלמד מה סברה עצמה, למה נקרא סברה, הוא כמו שהגמרא אומרת. הנקודה היא שיש... בסיכום אתם תוכלו לראות, אני מפנה בלינקים למאמרים שכתבתי על הדברים האלה. יש סברות שכשלעצמן לא היו מספיקות כדי ללמד את הדין, למרות שהסברות קיימות. למשל, אתן לכם דוגמה. יש בן סורר ומורה. אז הגמרא דורשת בן ולא בת. בירושלמי כתוב גזירת הכתוב, גם בבבלי בשפה אחרת, אבל משתמע זה גזירת הכתוב. בסדר? אז המאירי שם שואל, אבל הרי הגמרא מסבירה שהסברה, המאירי מסביר, סליחה, שהסברה היא שבת אין דרכה ללסתם את הבריות. זאת אומרת, היא לא תגיע ללסתם את הבריות, מה שהגמרא חוששת לגבי בן סורר ומורה. אז שואל שם המאירי, אבל אם יש את ההסבר הזה, אז למה קוראים לזה גזירת הכתוב? יש הסבר. הוא אומר, לא, כי הפסוק, בלי הפסוק לא הייתי אומר את זה.
נכון שהפסוק גזר, אבל למה הוא גזר?
בלי הפסוק, או יותר מזה, אבל בלי הפסוק לא הייתי אומר את זה, לא רק למה הוא גזר. הוא גזר בגלל זה. אבל אם אני יודע את הסברה הזאת, אז בשביל מה את הפסוק? לא למה הפסוק גזר, הבנתי, אבל למה צריך פה את הפסוק בכלל? יש לי את הסברה, אני מלמד ממנה. הנקודה היא שהסברה לבדה לא הייתה מלמדת אותי את הדין הזה. למשל, בא לפני ילד, שהוא נראה לי מאוד ילד טוב. הוא היה בן סורר ומורה, הוא התנהג כמו בן סורר ומורה. ברור לי שהוא לא ילסתם את הבריות בעתיד. אז עכשיו לא יהיה לגביו דין בן סורר ומורה. גם אם יש סברה, סברה לא אומרת מיד שאנחנו גם ניישם אותה. מישהו יגיד בן ולא בת סתם מדעתי, בגלל שלא הגיוני שבת תלסתם את הבריות, ולכן ברור לי שדין בן סורר ומורה חלה רק על בנים ולא על בנות. אולי רק על מנומסים ולא על כאלה שלא מנומסים, אולי... ויש סברה, גם בזה סברה, גם בזה סברה. סברה זה עוד לא אומר שאני מיד ניישם אותה, למה? כי לא ברור שהיא כל כך חזקה, בסדר, יש סברה לחלק, אבל היא גם צד דמיון, אבל גם בת יכולה להגיע לסתם את הבריות. היו דברים מעולם, אוקיי? אז בעצם אתה לא יכול באמת לדעת האם להשתמש בסברה. נכון שאחרי שבא הפסוק, אתה מבין שהפסוק מיוסד על הסברה. זה לא פסוק שאומר שהסברה לא נכונה, ולכן זה אתה כתוב מפסוק. הפסוק בא ללמד אותך שתשתמש בסברה הזאת, זה בסדר. היא סברה מוסמכת, אפשר להשתמש בה. זה מה שהפסוק מלמד. אבל זה לא שהוא סותר את הסברה, ולא שהוא מייתר את הסברה. הפסוק מלמד שהסברה הזאת היא בת יישום. זאת אומרת שאפשר ליישם אותה. היא מספיק חזקה שאנחנו נוכל להחליט ולפעול על פיה. לכן זה שיש פסוק לא אומר שאין סברה, וזה שיש סברה לא אומר שהפסוק מיותר. שני הדברים נדרשים. לפעמים אגב, לא הייתי מיישם את הסברה, לא בגלל שהסברה לא מספיק חד משמעית, אלא בגלל שהיא סותרת את העקרונות ההלכתיים. למשל, נגיד, אולי לא הייתי... נגיד שיש לי ראיה טובה בדיני ראיות, אולי לא הייתי משתמש בה, כי התורה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר. הייתי אומר, הראיה, נגיד הפה שעשה הוא הפה שהתיר. ראיה מצוינת. נחשבת לפי כל הראשונים והאחרונים, ראיה נהדרת, הרבה יותר טוב ממיגו. בסדר? הפה שעשה הוא הפה שהתיר.
מיגו זה מהתורה?
מה? הפה שעשה.
מיגו זה מהתורה?
לא. כן, אבל לא, אין פסוק. יש פסוק לפה שעשה. אז... אז... אז הגמרא שואלת שם, למה לקרוא סברה, הוא בפסוק של הפה שעשה, הוא אומר, הפסוק של הפה שעשה, יש בו סברה. הפה שעשה הוא הפה שהתיר, יש בו סברה. אבל, יכול להיות שלא הייתי משתמש בסברה הזאת, כי בדיני ראיות כתוב על פי שניים עדים יקום דבר. לא כי הסברה לא מספיק חזקה וחד משמעית, אלא כי יש כלל הלכתי שעל פי שניים עדים יקום דבר. אז גם אם יש לך ראיה נהדרת, אם זה לא שני עדים, אולי אתה לא יכול לסמוך על ההלכתית. אז צריך פסוק שמלמד שאפשר לסמוך גם על ראיה שהיא לא עדים. לא כי קודם הצעתי מכניזם שהסברה היא לא מוחלטת. צריך את הפסוק כדי להגיד לי, אתה יכול לסמוך על הסברה הזאת. פה אני אומר, לא, הסברה יכולה להיות מוחלטת. אבל יכול להיות שיש מניעה הלכתית להשתמש גם בסברה מוחלטת. ועל זה צריך פסוק להגיד שאין את המניעה ההלכתית. אוקיי? אבל לענייננו יכולים להיות כמה מכניזמים כאלה. לענייננו מה שזה אומר, זה שכאשר אני לומד, למשל, את דין שליחות אצלנו, מתוך הפסוקים, זה לא אומר שאין סברה ביסוד דין שליחות. יש סברה, ועדיין נדרשים הפסוקים. למשל, כמו שהיו קודם, לעשות מצווה על ידי שליח אי אפשר. טוב, אז אולי גם להכיל חלויות על ידי שליח אי אפשר. ולכן צריך פסוק שאומר שאפשר. למרות שאולי השליחות היא סברה טובה, אבל הייתי חושב שההלכה לא מאפשרת להשתמש בסברה הזאת, למרות שהיא טובה. שזה צריך מקורות שאומרים לו, גם ההלכה מכירה בדבר הזה. אוקיי? ולכן העובדה שיש פסוק לא מייתרת את, לא אומרת שאין סברה, והעובדה שיש סברה לא מייתרת את הפסוק. אוקיי? יש גמרא בפסחים, אומרת, היום אני מדבר קצת יותר על מתודולוגיות, אבל גמרא בפסחים מביאה פסחים כ"ב. הנה, פסחים כ"ב עמוד ב. הוא עובד כל הזמן עם הזום ועם ה... כן. אוקיי. אז בואו תראו פה. כדתניה. כן, ידוע. שמעון העמסוני, ואמרי לנחמיה העמסוני, היה דורש כל עתים שבתורה. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירה, פירש. אמרו לו תלמידיו רבי, כל עתים שדרשת, מה תהיה עליהם? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז שמעון העמסוני היה דורש כל עת, הוא בא לרבות, כן, כמו בן גוריון כזה, בן גוריון היה מדבר בלי עת. תביאו לי הכיסא. אז כל פעם שכתוב עת, זה נועד לדרשה. ברגע שהוא הגיע לעת השם אלוקיך תירא, הוא לא מצא מה לדרוש, למה לא? מה המיוחד בעת הזה?
איזה
אדם
צריך לראות?
כן, זאת אומרת, את מה אל מי תדמיוני וישווה, כן? איך אפשר לדמות משהו לקדוש ברוך הוא שצריך לראות גם ממנו? איך אפשר לרבות עוד משהו שיהיה כמו הקדוש ברוך הוא? לכן אומר, לא, לא מוצא מה לרבות, פירש. מה הכוונה פירש? לא דרשת את השם לוקח עתירה?
הרש
מכל הדרשות עת שהוא עשה עד עכשיו. הוא אומר, אם פה אין את הדרשה, זאת דוגמה לסתור. זאת ראיה שאת כל התיאוריה לא נכונה, כן? זה פרחה של פופר. ברגע שמצאנו פרחה אחת, התיאוריה נפלה. איך אני יודע את זה? אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת מה תהיה עליהם? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה אני אקבל שכר על הפרישה. אומרת, הוא פורש מכל הדרשות עת שהיו בעבר, לא רק מהדרשה הזאת.
עכשיו.
לא הבנתי.
זאת דרשה.
לא.
אין לזה תוקף הלכתי.
דרשה אין תוקף הלכתי? מורת המדרש חכמים.
כל הילדים שבתורה באופן הלכתי.
ברור, ברור, כן, כן. אולי גם בדרש אגדה אפשר לרבות עת, אבל בהלכות לומדים רבים עת הלכות. לא, 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 יכול להיות שגם, אבל לא, מדבר גם על הלכות. אז הוא פרש. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. מה הכוונה את? עד שבא? מה קרה כשבא רבי עקיבא? מצא לו פתרון, ולכאורה שמעון העמסוני חזר בו, נכון? עכשיו הצלת אותי. לא. תראו בתחילת הגמרא, מה דנה שמה לגבי איזשהו עת על דמי ולדות, לא משנה, ואידך, עת לא דריש, כי דתניה, שמעון העמסוני. יש מחלוקת תנאים האם לדרוש עת או לא, והגמרא אומרת, מחלוקת התנאים האי זה כמו המחלוקת של שמעון העמסוני ורבי עקיבא. זאת אומרת, עד שבא רבי עקיבא והציל אותנו, שמעון העמסוני נשאר בפרישה, הוא לא דורש עת. אוקיי? עכשיו, מה בעצם רבי עקיבא עשה פה? נו באמת, את ה... זה ממש עבודה זרה, לא? לראות מתלמידי חכמים כמו מהקדוש ברוך הוא. הרי השאלה היא שאלה טובה של שמעון העמסוני. איך אפשר להשוות מישהו או משהו לקדוש ברוך הוא? יותר מזה, למה אתה אומר תלמידי חכמים ולא כיסאות? לרבות כיסאות. ברור שרבי עקיבא אמר ככה, את צריך לרבות, זה נתון. צריך לרבות. עכשיו, אם אני הייתי צריך להגיד בעצמי, הייתי אומר, לא, מורת תלמידי חכמים לא נשמע לי הגיוני, להפך, צריך לראות רק מהקדוש ברוך הוא, לא מתלמידי חכמים, רק מציג אפשרות כמובן, אוקיי? ואז אומר, כן, אבל עת בא לרבות. מה עושים עם העת הזה? מה ששמעון העמסוני נתקע. ולרבי עקיבא היה ברור שעתים באו לרבות. מה עושים? צריך לחפש את מה שהכי פחות בלתי סביר. אתם שמים לב להבדל. זאת אומרת, לא מה שהכי סביר, אלא מה שהכי פחות בלתי סביר. כי אין סביר. שום דבר לא יכול לגמות לקדוש ברוך הוא. וזה שמעון העמסוני צדק. והרבי עקיבא נכון, אבל יש פה מילה עת, מה תעשה איתה? תחפש מבין הדרשות הכי פחות בלתי סביר. זה כנראה מה שהתורה רוצה. אז אני לא מדמה תלמידי חכמים לקדוש ברוך הוא, אבל כיוון שיש את המילה עת, היא מאלצת אותי להרחיב את הדין הזה לאותו מקום שהוא הכי פחות בלתי סביר. זה נעשה, למה זה לא דין דה רבנן? דין דה רבנן, נגיד אם היה דין דה רבנן לירום מתלמידי חכמים, זה היה בגלל שהסברה אומרת שצריך לירום מתלמידי חכמים. אז רבנן היו מתקנים תקנה שצריך לירום מתלמידי חכמים. כאן זה עובד גם על מי שאין לו את הסברה הזו. להפך, הוא אומר, לא צריך לירום מתלמידי חכמים. כן, אבל הפסוק עד מאלץ אותי, זה דרשה. זה לא סתם עניין, יש לי סברה, אז אני מחליט משהו. לא, הפסוק מתחיל את התהליך. אחרי שיש פסוק, עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, מה הפסוק מרבה? כיסאות. פה נכנסת הסברה. אחרי שהפסוק אומר לי, אתה חייב לרבות עוד משהו פרט לקדוש ברוך הוא, אתה משאל, טוב, אחרי שאני כבר צריך לרבות, אז תלמידי חכמים, זה האופציה הכי מתבקשת. אבל זה לא בגלל שיש לי סברה לומר שתלמידי חכמים צריך לראות. אלא לא צריך לראות שום דבר. אם כבר צריך לראות משהו, תלמידי חכמים זה הכי פחות בלתי סביר. אוקיי? זה מדגים בצורה מאוד יפה איך המשחק הזה בין הסברה לבין הפסוק או הדרשה. יכול להיות שהסברה מראש אפילו לא הייתה, אבל אחרי שהפסוק בא, תמיד יש איזושהי סברה שאומרת לי מה לעשות עם הדרשה. יש, תחשבו על גזירה שווה. יש לי מילה דומה פה ופה ואני עושה גזירה שווה. נגיד עבד ואישה. לא, אני דורש גזירה שווה עבד ואישה. אז אולי אני דורש גזירה שווה שאישה צריך לכתוב בעין, כמו עבד. למה לא? כי הסברה אומרת שזה לא הגיוני שהגזירה שווה עובדת על זה. זאת אומרת, אחרי שיש לי את הטריגר לייצר דרשה, כאן נכנסת הסברה ואומרת לי, אוקיי, איזה דרשה לייצר? אבל תמיד בהתחלה מגיעה איזושהי מידה דרש, איזושהי תופעה טקסטואלית כלשהי, מילה שווה, כלל ופרט, לא משנה, משהו כזה, שאומר לי, פה צריך לדרוש דרשה. מכאן ועלה נכנסת הסברה. והסברה אומרת, את מה הכי סביר לדרוש, או את מה הכי פחות בלתי סביר לדרוש. לכן, קיומה של סברה לא סותר את הדרשה, ולא מייתר את הדרשה. ועדיין ברור שבכל דרשה יש סברה. ולכן, למשל, לגבי דרשות, לא קיים הכלל, לא תמצאו מקום, אולי בראשונים כן ופספסתי, ואם לכך אז לדעתי זה טעות, שמיישמים את הכלל שלא דרשינן תמה דקרא, לגבי הלכה שיוצאת מדרשה. אם יש הלכה שכתובה בפסוק, אני לא דורש טעם הדקרה. מה שכתוב בפסוק כתוב, אני לא מחפש את הטעמים ולפיהם מעצב את ההלכה, כי לא דרשין טעם הדקרה להלכה. אבל אם הלכה יוצאת מדרשה, אז החכם יצר את ההלכה, זה לא כתוב בתורה. איך הוא יצר אותה? הוא בעצמו השתמש בדרשה. אז אי אפשר להגיד שלא דרשין טעם הדקרה על הלכה שיוצאת מדרשה. הדרשה עצמה מבוססת על הטעם. אז ברור שאתה צריך להתחשב בטעם כדי להבין את ההלכה. אין דבר כזה, לא דרשין טעם הדקרה על הלכות שנלמדות מדרשות.
גם
איפה
אבל
הלכת מוצא
של
רבי
נתניה המסוני, שמדרוש שפולטים שבתורה?
כנראה, הייתה לו איזשהו מסורת כלשהי או משהו כזה, ורבי עקיבא התייחס לזה יותר ברצינות, שמעון המסוני אומר, תראה, זאת הייתה היפותזה שהעלו אנשים שמצאו המון דרשות וזה התלבש להם טוב. הנה, יש לי דוגמה נגדית, כנראה הם טעו. לא הלכה מסיני, אם זה הלכה מסיני, אז באמת רבי עקיבא בוודאי צודק. אלא כנראה שחכמים באיזשהו שלב הגיעו למסקנה שכנראה אתים נכתבו כדי לדרוש. הסתדר להם עם כל מיני עניינים. התגבשה תיאוריה כזאת, עכשיו הוא מעמיד אותה למבחן, אומר, העת הזה לא עובד. כנראה הם טעו, צריך לחפש פה הסבר אחר לאתים האלה. אוקיי? עכשיו...
אבל עדיין באמת אי אפשר לדעת האם זה התחיל בספרה או שזה התחיל מהדרשה הזאת, אתה יודע, כיפה עכשיו נגיד סתר את העת.
בפשטות זה לא התחיל מסברה.
כן.
כי לומדים את זה מעט, בא לרבות, מה זה התחיל מסברה?
לא, כל העניין הזה של עט בא לרבות.
כל הכלל שמרבים מעטים?
כן.
האם זה התחיל מסברה? בפשטות לא, זה התחיל מידות הדרש מקובל בראשונים, זה הלכה למשה מסיני. אבל, אז אתה שואל, טוב, אז עט השם הגיחת תירה, זה כלל מסיני, אז מה הבעיה? מה שמעון המסוני מסתפק? טוב, זה עוד פעם, על זה כתבתי ספרים. הטענה היא ש... שהעולם הדרש ניתן מסיני, אבל הוא עובר המשגה וגיבוש לאורך הדורות. לא ניתנו מסיני המידות הספציפיות, אלא השפה הזאת של הדרש, הקדוש ברוך הוא נגיד קרא למשה רבינו פסוק, ואמר לו, וזה המדרש. לא אמר לו, אתה דורש פה כלל ופרט, או גזירה שווה. את זה המשיגו חכמים, אחרי שהם ראו את הדרשות שמשה קיבל, אז כנראה יש מידת דרש כזאת, מידת דרש כזאת, והמידות הומשגו. לכן למשל רבי עקיבא ורבי ישמעאל המשיגו בצורות שונות. זה דורש כלל ופרט, זה דורש ריבוי ומיעוטי. ריבועים של עת זה בית המדרש של רבי עקיבא דורש, רבי ישמעאל לא דורש ריבועים של עת, אוקיי? אז יש פה ויכוחים על על המשגות, אוקיי? אבל זה לא אומר שהמידות הדרש הם לא הלכה למשה מסיני, הדרש לא מידות הדרש, הדרש הוא הלכה למשה מסיני. המידות זה שאלה איך חכמים הבינו את הדרשות שמשה קיבל, ניסו ליצור איזה דקדוק של השפה המדרשית, כן? יש כללים, כללים דקדוקיים, איך אנחנו עושים את הדרשות האלה, וכאן זה חלק מההתחבטות, האם עת בא לרבות או לא, זה שמעון המסוני התלבט, בדיוק זה הנקודה כאן. אוקיי, אז אני אתחיל רק את המקור לשליחות מירושין. אז המקור בפשטות הוא מהמילה ושלחה, כמו שראינו. דתניה, כן, זה התשובה של הגמרא שליחות מנהלן. דתניה ושילח מלמד שהוא עושה שליח, ושילחה מלמד שהיא עושה שליח, ושילח ושילחה מלמד שהשליח עושה שליח. כן, אז לא משנה כרגע בדיוק הסדר, אבל יש שילח, זה הביטוי הבסיסי, יש את הו' ויש את ה'. אוקיי? אז זה מלמד את שלושת דיני השליחות. הרך מובא פה בתוספות ובתוספות ראש, הוא למד את זה אחרת, לא חשוב כרגע, למד את זה בצורה שונה. אבל למה באמת, זה מה שהערתי קודם, למה באמת בכלל הגמרא דורשת בשילח לעניין שליחות בגט, נגיד שליחות הולכה. ושילח מלמד שהוא עושה שליח, ושליח הולכה בגט. ושילח, הכוונה, ושילחה מביתו, זה הוא משלח את האישה, הוא לא משלח את הגט על ידי שליח. איך הגמרא לומדת מכאן? אז באמת, רש"י כותב, מלמד שהאישה עושה שליח לקבל גיטה, קריבה ושילחה, לא מפיקי וכו', ושילחה ושילחה שני פעמים נאמר בעניין, הנה פה, רשי. ושילח בגירושין כתיב ושילחה מביתו, ודלא כתיב וגרשה ללמדנו בה, שהאיש עושה שליח להוליך גט לאשתו. מה המוטיבציה? היה צריך לכתוב וגרשה מביתו, מה זה ושילחה מביתו? ושילחה זה על ידי שליח, הוא מגרש אותה על ידי שליח. יש פה איזשהו, זה דרשה כמובן, יש פה איזשהו איתור. עכשיו, בתורה תמימה תמה עליו, הוא אומר, מדלא כתיב וגרשה, שמע מינה שבא לרמז שיכול לגרשה על ידי שליח שלו. וכל זה בכלל מחוסר באור, אומר התורה תמימה, כן? למה היא קשה לו הלשון ושילחה עד שדריש שהיא עושה שליח? וגם מה זה שכתב קרי בה לא מפיק היי? כן? ושילחה, זה מפיק בה, שילח אותה. אבל אנחנו בדרשה, אני כתוב ושילחה, הכוונה משלח אותה על ידי, משלח את הגט על ידי שליח, זה לא ושילחה עם מפיק היי. התורה היא ניקוד בכלל, זה המסורה. בסדר, זה המסורה, זה חלק מהתורה מבחינתנו. אז אנחנו קוראים את זה, בתורה זה לא כתוב, אבל מבחינתנו זה כאילו מנוקד, אז אם אתה מסתכל על זה כמנוקד, אל תקרא את זה עם הפיקי. אוקיי? אבל שואל התורה תמימה, רגע, אבל כתוב, הרי לפנינו במסורה מפורש מפיקי. מה זאת אומרת לקרוא בלי מפיקי? אבל זה כתוב עם הפיקי. ולמה זה נדרוש הפך המסורה?
כאילו הוא משלח את הספר?
מה?
השילחה מבטור, כן. הספר משולח מבטור.
כן.
הספר זוכה.
הוא משלח את הספר, כן. נכון, זכה ונקבה מתחלפים. בכלל, באופן כללי. אבן עזרא כותב, כל שאין בו רוח חיים, זוכרו ונקבעו. הרי למה השולחן הוא זכר? מה, יש לו עברי מין זכריים? מה? לא, שום דבר, אין שום אסוציאציה בשפות, רק שתדע, בשפות אחרות זה עובד אחרת. יש שפות שמבחינות בין זכר ונקבה בדוממים, והם מתנהגים אחרת. מאשר בעברית. יש מזלג למשל, מזלג אחד או מזלג אחת, יש... אין, זה סתם, זו החלטה שרירותית לגמרי. יש שפות אחרות שמתייחסות לאותו דבר שאתה קורא נקבה מתייחסות זכר. זה סתם שרירותית. ובן עזרא באמת כותב, דבר אין בו רוח חיים, זוכרו ונקבעו, זאת אומרת, מה, אין שום משמעות לזכר ונקבה, אתה יכול להגיד באיזה שפה שאתה רוצה. ואנחנו יודעים, אצל חז"ל, ולפעמים גם בתורה, יש החלפה בין זכר ונקבה. אוקיי, טוב, מעניין, בכל מקרה על פניו זה נשמע שרירותי לגמרי. שלח לי, כן, אני אשמח לראות את זה, לשמוע את זה. אז לכן הוא אומר שהתורת מימה מסביר, צריכים לסיים כבר, מעט, התורת מימה בגלל הדבר הזה מסביר אחרת מרשי, והוא עושה עיתון בגלל שלא כתוב ושילח אותה, אלא כתוב ושילחה. מכאן לומדים שזה על ידי שליח. מה זאת אומרת? כי אם הוא היה אומר ושילח אותה, פירושו שהוא ישלח פיזית אותה. הוא אומר ושילחה, הכוונה שידאג לזה שהיא לא תהיה פה אפילו על ידי מישהו אחר. מין משהו כזה.
כמו
בכתב. כן. אז אפילו על ידי שליח או משהו כזה. רשי לא כותב כך, וגם מה שהוא אומר, נשמע לי קצת בפוקפק, ושילח אותה ושילחה, אני לא רואה את ההבדל הגדול. מפיק ה, זה בדיוק שילח אותה. זה בדיוק הרעיון של מפיק ה. במקום לטוב, ושילח אותה, אתה כותב ושילחה. אני חושב שהנקודה היא כזאת, אני חושב שהוא טועה ביסוד. זה שכתוב מפיק ה, זה אומר שהפשט הוא שהוא משלח את האישה, זה ברור. אבל למה הדרש מחויב למה שכתוב? אם הדרש היה מחויב למה שכתוב, אתה יכול לזרוק לפח המון דרשות. מעט השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, מעט בפשוטו בא לרבות תלמידי חכמים. הדרש תמיד בא במקביל לפשט, לא במקום הפשט. לכן הדרש, וזה הרבה טועים בזה לדעתי, הדרש לא אמור לעמוד בקריטריונים של הפשט. גם אם הוא סותר את איך שזה כתוב, או איך שזה מנוקד, או מה זה משנה, זה כל הרעיון של דרש. זאת אומרת, הפשט, יש בו קושי או אין בו קושי, לא משנה, יש איזושהי סיבה שצריך לדרוש, הדרשה לא מחויבת לאיך הדבר הזה כתוב, זה כל הרעיון.
אז למה
שלא
תגיד שזה אסמכתא?
מה?
למה שלא תגיד שזה אסמכתא? שחכמים באו ואמרו
דין. למה שכן תגיד, יש לנו מסורת מסיני שזה לא אסמכתא, שכך עושים. זה ג' מידות, התורה ניתנה לדרוש בה.
אז זה ג' מידות, לא זה?
לא, ריבוי, לא משנה. ג' מידות זה של רבי ישמעאל, אצל רבי עקיבא זה ריבוי. מה שאצל רבי ישמעאל קרוי כלל ופרט וכלל, אצל רבי ישמעאל, אצל רבי עקיבא זה קרוי ריבוי ומיעוט וריבוי. ושם יש את כל הריבויים, יש הבדלים מרבי... אנחנו, את המידות שאנחנו אומרים כל בוקר זה רבי ישמעאל, יש עוד מערכות מידות. לרבי עקיבא יש, רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי זה 32 מידות, יש כל מיני. אצל הלל הזקן היו 7. אז יש פה, טוב, הסיפור הזה הוא סיפור מסובך. אבל לענייננו, אני אומר, כל הרעיון שמטריד את התורה תמימה, זה שהוא מניח שהדרש אמור להתאים לגמרי למה שכתוב ולניקוד. אבל אם זה היה מתאים לגמרי, זה לא היה דרש, זה היה פשט. הדרש לא מוציא את המקרא מפשוטו, אלא מוסיף עליו עוד רובד, חוץ מהפשט יש גם דרש. ולכן הדרש יכול לסתות מאיך שזה כתוב ואיך שזה מנוקד. לא קושייה על הדרש, אבל הרי כתוב עם הפיק או בלי מפיק, זה לא רלוונטי. ברור, הפשט הוא עם המפיק, ולכן הפשט נשאר בעינו. אבל על גבי זה אני מוסיף את הדרש, שלא מחויב לרעיונות האלה. אוקיי, בוא נעצור.
בעצם זה לא משנה, אבל אם אתה דורש את זה משילת משילך, או אתה יכול לדרוש את זה, לא יודע מה, במילה אחרת.
אם אתה תוכל לדרוש, אבל הטענה היא משחקים. כנראה שהיה להם איזושהי אינדיקציה למה לומדים, למה לומדים. כמו שרש"י אומר, היה צריך לכתוב גרשה וכתבו שלך, אז לכן למדו את זה, לא יודע בדיוק. אם זה סתם משחק, אז אתה יכול גם לדרוש את זה מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.
לא, אני מאמין שיש כאן שליחות ושליחה.
לא, אבל זה לא, אם זה היה סתם אסוציאציה, אז עזוב, אני אסוציאציה אותה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני מניח לפחות, עוד פעם, אני לא יודע, כי אין לי את הכלים האלה, אני מניח שהיה להם איזשהם כלים להסביר למה הם באמת דרשו ולמה דרשו מפה. זה נעלם מאיתנו, אנחנו לא יודעים היום איך עושים את זה. אבל אחרת זה סתם משחקים, משהו משמעות, אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה סתם בעצם מלביש על התורה את הסברות, ואז זה מחזיר אותנו חזרה לזה שבעצם הכל סברות. וכל המשחקים האלה עם התורה זה משחקים. בסוף בסוף הכל מתחיל ונגמר בסברה. שזה לא סביר בעיני. ואת אחרת, בשביל מה אנחנו משחקים במשחק הזה? אז תגיד את הסברה וזה הכל.
אתה רוצה להסמיד את זה לאיזשהו מקום?
בשביל מה? מה זה טוב?
לזכור את זה, לשנה, לא יודע מה,
בסדר. הדברים האלה עוזרים לך לזכור, הדברים האלה רק מסבכים אותך עוד יותר. ושילך, ושילך, והיי, עם המפיק, ובלי המפיק, והוא מתווכח במחלוקת ראשונים, בשביל לזכור שצריך שליח בגירושין, שאפשר שליח בגירושין. הייתי זוכר את זה יותר טוב בלי כל הפלפולים האלה.
לא לזכור, זה סיבה אחרת.
אין סיבה אחרת, זה בדיוק הנקודה. תמיד אומרים לזכור, זה סתם בכלום, אין, זה לא עוזר לזכור, זה סתם מיני. אסמכת, אתה אומר במקום שאין לך ברירה אחרת, אתה אומר, טוב, נו, זה כנראה אסמכת, וגם שם יש ריטווה שאומר שאסמכת זה לא סתם אמצעי עזר לזיכרון, אלא זה באמת יוצא מרוח הפסוק, רק זה לא לגמרי דאורייתא, זה איזושהי הרחבה שיותר מדרבנן ופחות מדאורייתא. אבל זה עדיין יוצא מהפסוק, זה לא סתם משחקים. טוב, נעצור כאן. תמשיכו בגמרא, בכל מקרה.